יום ראשון, פרשת ויצא. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם דברים מויפס שקרא לאברך מישיבת מיר, התפרסם במאמרי עינינו גל לפני כשנה. יש סוגיה שמעסיקה הרבה אברכים, כמה השתדלות מחויבים בכל פרט, מתי מותר, מתי צריך להפסיק מהלימוד. לא מוגדר בשולחן ערוך, כל אחד משתנה לפי הדרגה שלו. אבל את הידיעה הזאת צריך להפנים שלפעמים בתור השתדלות כדאי להמשיך את הסדר ברוגע. דווקא זה יכול לגלגל לסייעתא דשמיא שתבטל ממנו אותו תרדות. מספר אברך שבזמן שהוא כתב את המערוכה החודשית של שיבת מיר, ראה שכו כולו בכתיבה. ממש ככה כולו היה בסרפים בשיטות השונות, בכתיבה של כל העניינים. איך אמר פעם המשגיח הרב וולבי זצ"ל, שבשעת כתיבת חבורה אז הכותב שרוי בקודש הקודשים מרוב שקיעות. הוא פתאום נזכר שצריך להיכנס לבנק, לסדר שליחות משפחתית שהוא תלה על כתפו. כבר כמה שעות הוא יושב, כותב, השרירים של הידיים והגב כואבים, זה היום האחרון להגשה, הוא חייב לגמור עכשיו. לא יודע איפה לדחוף את הבנק. הוא מחליט, אני ממשיך, ואימא, כן, תמלך את הקודש. בארבע וחצי, אחרי צהריים, הוא מסיים בשעה טובה את החבורה. מסתכל עליה בסיפוק רב, פתאום הטלפון מצלצל, הוא עונה, הוא לא מאמין. שלום, מדברים מחלקת משכנתאות. לפני שנתיים לקחתי משכנתה, יש עכשיו הצעה. הוא עושה עיניים לשמיים. אומר, בואי נשאלה למה, שנתיים המשכנתה הזאת, אף פעם לא קיבלתי טלפון, בדיוק עכשיו הבנק פונה אליי. הוא בכל שאני יכול להקשיב להצעה, כשהיא סיימה את ההרצאה ארוכה אותה פקידה. אז הוא אומר בחשש שזה לא רלוונטי, אבל אולי תחזרי לי לחזור בעניין אחר. היא אומרת לו בשמחה, הוא מפרט את הבקשה, היא רושמת את הפרטים, מסכימה לחסוך את ההליכה, את כל ההתרצצות בהמתנה, פשוט במקום. אחרי כמה דקות מתקשרים, אמרו שרק חסר להם איזה משהו. ואי אפשר לעשות את מה שהוא רצה. טוב, השיחה מתנתקת, ליבו של מיודענו נופל בקרבו. עשה תכף תשוב ואומר, הצדיק עליו את הדין, אמר כנראה שהתגאיתי בלב יותר מדי, אני לא רואה לי כאן ניסים גלויים. עוברים עוד כמה דקות ומתקשרים ואומרים שזה יסתדר. כל בסדר, כי לא יעזוב לך. ואנחנו ממשיכים עם פרק שני בסדרה מיוחדת, סיפור להתחלה, התחלה של דף היומי כמובן. מחזור הבא. מה עושה יהודי שהצטרף ללימוד דף היומי, אבל לצערו מתברר לו שזה לא קל לשמור על עקביות? אז יש פה סיפור יהודי מרגש, מרגש מדהים, שנכתב ככתבו לראשונה של בעל המעשה. הוא סיפר שמאז שהוא התחיל ללימוד דף היומי, היה הרבה קשיים להמשיך ברצף, לא להחסיר שום יום. הוא אומר ליצר, היה הרבה עצות איך להפסיד את הלימוד. פעם הוא אומר בבוקר, ללמוד בבוקר, פעם הוא אומר בערב. לא אחת תפסתי רק למחרת שאתמול שכחתי. כשהוא קם הבוקר, היצר אומר לו, אחרי התפילה אני ממהר, הוא שוכח. בלילה אני מתיישב, נרדם. וככה עובר יום, יומיים, חסר קשה להשלים, וברור שזה יידחה. בקיצור, היה לי מאוד קשה לקבוע עתים לתורה בכל יום, כי פשוט אני ממש. באמצע סדר נושים, סדר נסכת נוזיר, שמחלן אותי בדעת, החלטתי שהדבר הראשון שאני עושה בבוקר, זה הלימוד של דף היומי. לחזק את הקבלה הזו שתהיה ברת תוקף, החלטתי שאני לא שותה קפה של שחר לפני סיום הדף. הוא אומר שזה לא קל, יש יום שאתה מתעורר מאוחר, צריך לרוץ לשחר, אחד הם מחכים לך כאן ושם, כל היום כגלגל, וכל היום הוא ממש כגלגל עשרים. ובכלל, תמיד נחמד לשתות, את אותה כוס קפה שאנחנו רגילים כבר עמים ושנים, אבל חלטה הייתה נחושה, לא אוכלים, לא שותים כלום, זה לימוד הדף. הוא אומר, הרבה פעמים לא הכניס לפה כלום, עד שעות של אחרי צהריים, רק בגלל שהוא עדיין לא עושים את הדף היומי. הגיע מוצאת אישו בו, הוא מספר, מיד אחרי מערב, מה כולם עושים? הם מערים לאכול, והוא אומר, אני מוצא את עצמי במיצר, אני רעב, חייב לאכול. אבל ידעתי גם, ידעתי, שאם אני רק איתם אפילו משהו, במחשבה שהנה, כבר אני לחמוד, אני עלול להפסיד את הדף. וככה בצד ישמעי, עמדתי בקבלה, לא תאם כלום לפני הדף, ברוך השם, עובדים סיים מקרוב את נידה, ואני יכול לומר, ולעד שמתחילת מסכת סויטו, כן, זה ב' בטבת תשע"ו, כותב פה עורך, קרוב לארבע שנים. עד עכשיו לא חסרתי או דילגתי אפילו יום על הלימוד. עכשיו אני כבר מרגיש בחוש שכל הקשיים שווים, אפילו כאבי הראש שדפקו לי הרבה פעמים בשעת הלימוד, והזכיר לי שלא שתיתי את הקפה. זה היה בבחינת חוכמוסי אומדולי. הוא מסיים פה עם תודה להנהלה דירשו שאפשרה לי לשתף אתכם בהצלחה, ומאחל כל אחד הצלחה גם כן. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, אוכן יש השם במוקוים הזה. מספר הרב גאון רבי משה יצחק שליט"א, זה סיפור שהובא בגיליון שאלה בכו ויגדכו, זקנים מסבונן גם כן. הוא מספר שלפני 15 שנה בערך, היו שטענו שבערים ליד ירושלים שסמוכים ליישוב בית אל, יש תופעת טבע נדירה מיוחדת שבוודיות ובערים חקוק שם השם יפקי ובקי. זאת אומרת, פיתול הוודיות בצורת שם השם, תנוש במקום ששם היה סולם יעקב. שם את בוח השין כאן, ישר כאן מזכרת בעולמו. זכר להתגלות, שיחו את זה אותם אנשים לפסוקים בתחילת פרשת ויצב. והיה פרשת זה ויצא, שהשם ניצבו לו, שיש השם במקום הזה. טוב, אין המקום להדון פה, בכל אופן, לא לזה מוצקות, לא לזה ראות מוצקות, מלבד איזה ציור חובבני, של הרים, שניכר שמישהו סרטט עליו בכתב יד, או על ידי מחשבת שם השם. אז הביאו את זה, הביאו את זה לאמור הרב שטיימן זצ"ל. שאלו אותו, האם יתכנו הטענות האלה? הראו לו את הציור, הוא התעלם מכל הראיות, הוא ביטל את העניין של הציור המסויף. אבל הוא אמר שלמרות כזאת מסתבר שיש כזאת מציאות של שם השם בערים שם. טוב, תלמידי רבינו מורגלים שכל מילה שלו מדודה, אין מדבריו יוצא לבטול, אז ביקשו לברר. טוב, ללכת בפועל לא היה שייך, הוודיות נמצאים ממש בשטח של ערבים, פיקוח נפש. אז החליטו לשאול כל אחד במקום מגוריו את שאר המכירים על הדבר הזה, הגיעו לטייסים. שחזרו בתשובה, הגיעו לתייזים שחזרו בתשובה ושאלו אותם, כשעברו מעל אותם הערים, ראו איזה מציאות ששם השם כתוב שם. אחד אחד השני ענו בשלילה, אמרו שלמה איזה דמיל סדלורמי עלי, אליו עדיי, תלו שמו לב. טוב, הצליחו להגיע לתייסים עסוקים, נושאים יותר נמוך, גם הם לא ידעו. הצליחו להגיע לאנשים שחוקרים מפות וצולמי לוויינים, גם לא שמו על זה. אבל אמרו נואש, אמרו אם רבינו אמר שיש מציאות כזאת, אז השם ידבח יזכנו לראות אותה. אחד מהם סיפר את זה בפני אחד מהאברכים החשובים בכל הנחלס מוישה. שאלו לו מה שהוא מחפש. אמר לו, אתה אברך, חכה, אני אשאל את אשתי, מחר אני אענה לך. אמר התלמיד, מה האישה שייכת לזה? הוא הסביר לו, שהוא היה במקום ביטחוני, מפעל טילים סודי, אולי ידעת משהו. למחרת הוא אומר, הוא חזר אליו ואמר לו שכן מצאתי בפתח המפעל את תמונה ענקית של כדור של ארץ ישראל, בגודל של 2 מטר על 2 מטר, אבל לא בתור דבר סודי, אלא בתמונת נוף ובטח הבניין, ורואים ברור שם השם בין הערים. טוב, סמכו על השגוח הפרוטיס, שזימנה להם את אותו אברך, אבל עדיין למעשה להיכנס למפעל הביטחוני לא היה שייך, גם לצלם אסור. טוב, בכל זאת אמרו נתחזק באמון ובתוכן, שאם הגענו עד כאן אז נצליח הלאה. כעבור כמה זמן סיפר בחור אחד, כן, הוא כבר עבור אחד, זה היה בחור, שהיה בשלב התפקיד חשוב בצבא והוא משתחרר מהצבא ונתנו בתור מתנה את אותה תמונה ענקית מדוברת, מחולקת ל-13 ו-3. אמרו ואמר לו שאבא שלו אומר שרואים ברור את שם השם, כתוב שם, והוא הסכים להביא את זה כדי שרבינו יבחן את העניין, כשקיבלו את התמונה, ראשית עברו אצל המומחים, שאלו אותם קודם והראו להם את שם השם, כולם התפעלו לספק תלמידים וביקשו לדעת למה קודם הם לא ידעו מה מיוחד בתמונת לוויין. אחרי שהם התעמקו אז אמרו כולם, כל אחד לחוד, אבל המסקנה הייתה המסקנה, הסבירו שמצלמים צילום אוויר או לוויין אז מקפידים מצלם בצהרי היום כשיש אמצע ערכי, שלא תהיה השפעה של צל הערים על התמונה, ואילו אותו צילום לוויין צולם מגובה של קרוב ל-1,000 קילומטר היה בצורה נדירה בשעות הבוקר המוקדמות שההשפעה של הצל ניכרת על הוודיות ובמצעות ההשתתקפות של הצל אז היה ניכר באופן שרשום והראה ניכר אופן של הרשום של אצל ההר הלבד. כל עוד בשם השם, שהרשום שם זה היה בגודל של קילומטר, מרובה. זאת אומרת שהשם בכללותו היה כ-4 קילומטר רבוע, אורך 4, אורך 1, אני שמע את המדידות, שבהם רשום שם השם אלפי אנשים, אלפי שנים, נמצאים שם, רק לא התגלו, אלא היו מטוסים, עסוקים, לוויינים. גם כשהתחילו לצלם, לא יכולו לראות את זה. כשיודעים לרבנו שנמצאה תמונה, עוד הוא רצה לראות את זה, אחרי שהוא חומש, אבא אחת צהריים, שרו כמה תלמידים, הרסו על השולחן את התמונה. הדבר ראשון, רבני יתניה, איפה דור האמנו, איפה הנסים שבים, פלורה, ועוד כל מיני דברים שכתובים מסכת גיטין. אחרי זה הביאו את החלק של מרכז הארץ, אחרי זה הוא בדק אחד לבני ברק, אחד לירושלים, איפה זה אותיות, ואיפה האותיות הנזכרות. במועד מאוחר יותר הביאו כמה תינוקות של בסרבון, שונים לגדר, אין אלוהי חוכם ולא טיפש, כמו בשולחן אורך. אמרו להם להסתכל על המפה, לראות אם זה עם אותיות, ואם כן איזה, ובאמת הם זיהו מתוך כל תוואי השטח, זיהו אותם מתוך כל תוואי השטח. אחרי שסיים אורן את הדבר הזה, המשיך לבדוק איפה ים המלח, באר שבע, נחם צהל, מדור סיני, ונהנה הנער הבא. ואנחנו ממשיכים, דור שהוא רבסינו, גדולי ישראל, המהפכה שמחולל דיר שהוא בעולם התורה, הגוין הגודל, רב דוד כהן, דיר שהוא מעמיד גדודים של תמיד הרחובים כל שנה, אלפי בחורים הלומדים בכ-60 ישיבות ברחבי הארץ, פתחו את זמן חוב כשמשתתפים במבחני דיר שהוא בתכנית בני הישיבות, לפעמים בהלוכה. איך אומר הגאון הגדול רב דוד כהן? דיר שהוא מעמיד גדודים שתמיד הרחובים כל שנה. זה שבזכות דיר שהוא בישיבת חבר נבחנים על כ-200 דף בשנה הבחורים. אחרי כמה שנים יוצאים נכס ל-800,000 דפי גמורת. התוכנית הזאת כולה תוכנית דיר שהוא בוקר, שבמסגרתה לומדים הבחורים מדי בוקר כל ימות השבוע, שעה לפני התפילה, קיימת תחת תוכנית גם כוללת מעל 2,000 בחורים מהעידית של עולם הישיבות, שהחליטו להקדיש את ארבי שבוסס, השבוס עצמם, מוצאי שבוס, לימוד תוירו. עוד תוכנית זה של 2,500 בחורים בעשרות ישיבות, תוכנית תלמוד, המסגרת של הבחורים משענים את כל דפי המסכת, הלמדת בישיבה, נבחנים עליהם. אלפי מישיבות משתתפים גם בתוכנית הדפיים בהלוכה, ובמסגרתה לומדים את המשתמרו על פי סדר הדפיים בהלוכה, ומקיימים את המבחנים מדי חודש וחודשו, וככה הם מתעלים בידיעות הלוכה בצעירותם, ורוכשים שליטה מקפת בששת חלקי המשתמרו. ואנחנו ממשיכים סגולות ואישיות, פשוט ממורון הגרח קניבסקי, על הסגולה של מקום השונמי, תפילה על זרע של קרמה. נכנס יהודי לשאול אותו על זה, זה אמר שבשעתו רב דוד שמינלי סיפר לי שלפי סימנים שבכפתור הפרח הזה נמצא מקום העלייה, ששם היה עלי שצל השונה מסער גבוה שלימד שיש מה היה נובע מאבן. הוא אומר לא, בסייר זה המקום, הוא אומר, זה מאיפה זה, אני לא יודע, אבל ככה כתוב שם. הוא שספר את זה לאבא ואמר לי, לסטייפלר, הוא אמר לי שאם זה המקום, אז כיוון שצדיק התפלל שם על הדבר הזה של ידים, אז מי לסגולה לתפילה של זר של קיום, אפילו שכבר החריבו את הבית שעשם. נסענו עם 10 אברכים, הוא מספר שלא עליהם מדהים, וכולם נפקדו. ואם יש הבטחה, אפשר לנסוע לשם. שואלים גם אחרי הנסיעה, ידעו לרבנו שזו הילה, אמר שהוא שמל כלב שעזר להם, לא לכולם. מי יסע בעלים האנשים, אין בזה נפקימינה. אם יש תפילה מיוחדת להגיד שם, זאת אומרת, קפיטל קופגימל, קופבייס, כי מדום הם מסוגל לדבר של קרמל. האם צריך מניין? אז הוא אומר, אם רוצים קדיש, צריך מניין לתפילה נפקימינה. אם יש איזה ברוכה, להגיד שם, אז הוא אומר, ברור שזה המקום. הוא אומר, אם היה ברור שזה המקום, אז צריך להגיד ברוך שעושה נס, לצדיק עם המקום הזה בשם המלכות. כמה שלא ידוע מאיפה לקחת הכפתור בפרח, אז צריך להגיד את זה בלי שם המלכות. אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, רבותיי. אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן ת"ז סעיף א'. מדוע נוגעים בני אשכנז שלא לאכול דג מלוח בפסח, ומה הדין בדג שנהוג לשטוף אותו? על כך ולא נושא אני נמד היום דף היום בהלוכה. מוצרי חלב, דגים מלוכים, ירקות, גבושים וכיוצא בהם, שנמלכו במלח שלא נבדק הרוי מחומץ מנהג בני אשכנז שלא לאכול, עד יום טוב האחרון מחוץ לארץ. אבל בתוך המאכלים שנהוג לשטוף את הממן לפני האכילה, כל ימות השנה, אז נהגו לאכול את הפסח אחרי שטיפה במים תוך כדי שפשוף שלוש פעמים, ולכתחילה צריך לשטוף אותם לפני פסח, ונהגו גם להשרות אותם במים במשך שלוש שעות, כולל החפת המים בין שטיפה לשטיפה, בדיעבד די בהשרה למשך מחצית שעה, אולם בפסח עצמו אין להשרות את המאכלים מכלי מאכל. בהמשך לאמור, מאכלים שמרה בהם מלח שלא נבדק מחמץ קרוי, שלא נהוג לשטוף את המים לפני אכילה, בשאר ימות השנה כגון ירקות כבושים, מנהג בני אשכנז לא לאכול אותם בפסח, גם אחרי השטיפה, כי יש לחשוש שאם יתירו לאכול אותם אחרי שטיפה, ישכחו ולא ישטפו אותם, שהרי לא נהוג לשטוף את המשאר ימות השנה. יסיירא מזו, נוגע לדגים מלוחים, החמירו לא לאכול גם כאלה שנהוג לשטוף אותם, לחשש שיאכלו דגים שלא נהוג לשטוף אותם וישכחו לשטוף. ורק בימים האחרון של פסח בחוץ לארץ נהגו לאכול דג מלוח מהסוג שנהגו לשטוף אותו. מאכל שהמונח בלי כיסוי במקום שנפים קמח, באופן שקיים חשש שקצת מענן הקמח שולה לאוויר, נח על גבי המאכל. אז אסור לאכול לפסח גם אחרי שטיפה, כי אדרבה, השטיפה מחמירה, שהמים גורמים להיווצרות של רצועות זהירות של בצק, שאחרי כמה זמן יחמיצו. ולכן גם צריך להקפיד לא לנפות קמח בסמוך למאכלים, השקעות או כלים שמיועדים לפסח. עד כאן מילה לפעמים בהלוכה שנלמד היום בזאת, כשנחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, לכתחילה אין להשרות מאכל שאושרה במים ובנוזל אחר במשך 24 שעות בכלי שבלוע בוטה מיסוך, אבל בדיעבד, בדרך כלל, מאכל לא נאסר. הנחת מאכל בכלי שבלוע בו איסור ללא השרה בנוזל מותרת לכתחילה, אלא אם כן המאכל מלוח, יש על גביו מעט לחות, וגם כשאין לגביו לחות, רצו להימנע מזה. מאכל מלוח שמונח בכלי שבלוע בו איסור, ומחמת המליחות שלו, נוצר ציר מלוח שהוא מושר בתוכו. יש אומרים שמחמת עוצמת הציר נחשבת ההשראה ככבישה, גם כשהמאכל הושרה בתוכו לזמן קצר. נפליג מהם אחורה, אני זכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, מי שעשה עירוב תחומין באמצעות הנחת מזון שתי צעודות במקום שרוצה לקנות שביתה, אבל בזמן מן השמושס הוא נמצא מרחק שיותר מתחום שבת מאותו מקום. יותר מ-2,000 אמו, אז העירוב לא חל. יש לכל הפוסקים מנוגע למקרה שהוא שוהה בתוך התחום של הבית. יש אומרים שהוא קונה שביתה בבית, דעתו של אדם שאם לא יכול במקום שהוא רוצה, אז הוא יהיה בבית. יש אומרים שהוא מניח בעצמו את המצון במקום העירוב, הוא לא קונה שביתה גם בבית, ולכן הוא לא רשאי לצאת במקומו בשבת, אפשר להקל כדעה הראשונה. סף היום אתנו דבלי, מה מיוחד במחבור, וכיצד חרדה משפיעה לגוף, מה הוכיחה הגמור עם התרנגולת? כך ולא נסימנים, אם זה מסכת נידה, דף למטס. ולקראת סיום החפיצים בחיים, האחות שלימד היום, מוסקות באופנים שבהם מותר להאמין לשנורא, ביניהם דבורים הניקורים. ומה זה דבורים הניקורים? אנחנו צריכים להביא דוגמה. שהוא מספר את זה בפני, הוא מספר את השנורא בפני הנידון, ולא מנסה לתרץ את עצמו. נתקר מתוך דברי התירוצים שהוא מוכר, שזה אמת, אז יהיה מותר להאמין. אבל הוא מביא הרבה סייגים, הוא מדגיש כל היתר זה רק למי שראה את הדבורים קוראים במו עיניו, או לבית מי שקיבלו את העדות. אבל אם יבוא מישהו ויספר ויחזק את האמיתות בדבורים הניקורים שהוא ראה, אז אין יותר להאמין. ולכן מאור החפץ חיים כותב, ומזה תראה כמה אנשים טועים בענייניהם להם, גנבו להם חפץ, גנבו להם משהו, יש להם חשוד. אומרים שיש לנו דבורים הניקורים על אחד, ומכים אותו, מענישים אותו, כדי שיודע, זה לא כדין. הוא אומר, כאילו יהיה דבורים הניקורים כמו ראה לצו המייסה, ונגיד אם תובר חשיבים כמו אי בייזדין, הרי צריך שידעו שהוא גנב, וגם עדים לדבורים הניקורים. הדוגמת שהחופת חיים מביא, אז זה דומה מתאים, אם לא לימינו, אם לא בטוב העיר, אז במורים, מנהלים, מדריכים. כל מי שמונה הסדר ציבורי, כשמישהו בא להתלונן על מישהו אחר שעשה לו ככה וככה, גם אם הוא תומך את הטענות שלו בכל מיני סימנים ברורים, אין אתר לקבל את זה, כי לא ראינו בעינינו את אותם סימנים. כל מה שאנחנו יכולים זה רק לחוש ולנסות לברר את האמת. עד כאן בעניין הזה, ולסיום התחזקות יומית. במדרג הסעות המובדה, שבשעת המלחמה הרכבות היו צפופות עד אפס מקום, הניסים היו נתלים על המדרגות, על הגגות. סבא מנוברדוק רצה לנסוע לאיזה מקום, כדי לחזק, לעודד שם את בני הישיבה. כשהוא הגיע להתחנת רכב, הוא תראה שאין שום תקווה להידחף, אז לבשה תורה, אנחנו אומרים, התגנב דרך החלון. שהצבא הביאו את הצימאון שלהם, אמרו, תראו את הזקן הזה. מה הוא נסע? חזק, להרבות תוירה. נשתדל רבותיי, להתאמץ, ולרדוף אחרי עשיית מצוות. גם זה כרוך בקושי, נשתדל למצוא דרכים איך לקיים את המצווה. רבו לתאר מסיים ביוד. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם שכר נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוכניות וגשמיות וכל טוב סלע.